שלום, אנחנו נמשיך לדבר על מה שקרה בסנה, דברים עוד ארוכים, ונקרא את הפסוקים. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב שלחני עליכם. זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. פרק ג', פסוקים י' ג' לתקווה. השאלות העולות בפסקה הזאת, הם א', למה ישאלו על שמו של האלוהים שדיבר איתו בסנה? מה טיב העניין השאלה על השם? ב', לא ברור, האם שמו של הקדוש ברוך הוא אהיה? או אהיה אשר אהיה. פעם אחת אומר לו אהיה אשר אהיה, ופעם השנייה אומר, כותמה לבני ישראל, אהיה שלך אני עליכם. שאלה היא גם מה פשר השם הזה. שאלה שלישית, מדוע נתן הקדוש ברוך הוא למשה שם נוסף? שם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב שלך אני עליכם וכו'. מהו היחס בין שני השמות? שם אהיה או אהיה אשר אהיה, והשם אלוהי אבותיכם. תשובות רבות נאמרו לשאלות האלה, אני לא אמלא פה את כולם, ניתן פה את דעתנו על הדבר הזה. לשאלה הראשונה, למה ישאלו אותו על שמו של האלוהים, ניתן לתת מספר תשובות עיקריות. ניתן שתיים. אחת, העם במושגיו של משה העת הזאת, מה שהוא מכיר אותם, מכיר במרכאות, אלים רבים מהפנתיאון המצרי, ורבים מהעם שקועים בו. בפנתאון המצרי שאלו הרבה אלים, לכל אל היה שם, שזיהה אותו והבדיל אותו מהאחרים. במושג ראשוני בלבד על הקדוש ברוך הוא, הם יבקשו את שמו של הקדוש ברוך הוא כדי לדעת, לזהות אותו ולהבדיל אותו מכל האלים שהכירו. השם עונה לו שהם עתידים להכיר אותו מעצם נוכחותו ולא מכוח שמו. כשיקירו אותו, ידעו מיד שהוא יחיד, וממילא הם לא זקוקים לשם כדי להבדיל אותו מאחרים. זה מה שהוא אומר לו, אהיה. אהיה לא במובן של אני אהיה קיים, אלא אהיה נוכח. נדבר על זה עוד מעט. עדיין, וכשיש אל אחד והוא נוכח, אין צורך בשם, משום שהוא יחיד. אין צורך להבדיל אותו מאחרים. עדיין הם יזקקו לשמו של האל, כדי לפנות אליו ולהזכיר אותו בתפילתם. שמו לצורך תפילתם, זוהי התשובה השנייה. השם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, כמו שאנחנו פותחים את התפילה שלנו. סיבה שנייה, למה בני ישראל ישאלו אותו על שמו? כדי לדעת, הם רוצים לדעת מה עליהם לצפות מהאלוהים ששלח את משה. שהרי פעמים רבות אנחנו מוצאים ששם מביא את הציפיות שיש לקוראי שמו. ניתן דוגמה. בסוף פרשת בראשית נאמר, ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו, מצפון ידינו, מן האדמה אשר הרע השם. היו ממנו ציפיות, לא משנה מדוע דווקא היו הציפיות האלה, אבל היו ציפיות והוא נקרא שם הציפיות. לוי, שוב בספר בראשית פרשת ויצא, ותער עוד ותלד בן, ואתה אומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. הוא מביא את הציפייה. וכמובן, בולט מכולם יוסף, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי, בן אחר. השם עונה לו על הציפיות שלו ששמו אהיה. הרמב"ם במורה נבוכים, חלק א' פרק ס"ג, מסביר שאהיה זה קיים לנצח. אבל אנחנו נלך בדרכם של רוב המפרשים. רש"י, רשב"ם, רמב"ן, חזקוני, לא קיים לנצח, אלא נוכח לנצח. נמצא איתנו לנצח. יכול לעזור ולסייע. כמו שאמר השם למשה, כי אהיה עמך. את זה יוכלו בני ישראל לצפות ממנו, שהוא יהיה יחד איתם. לא איזו עובדה שהוא יהיה קיים, אלא כי אהיה עמך, יהיה איתם. ניתן גם סיבה שלישית. מה שישאלו אותו על שמו, וכדי לדעת שמשה לא משקר להם, שהוא אומר להם שאלוהים שלחו עליהם. בני ישראל, ולפחות הזקנים שבהם, ושומרי המסורת שבהם, בעיקר שבט לוי ובכך עוד נדון, ידעו מאבותיהם את שמו של האלוהים שעתיד לגאול אותם. משה לא היה אמור לדעת מעצמו את השם הזה. שהרי משה לא גדל על המסורת היהודית. הוא גדל בביתה של בת פרעה, אחר כך ברח למדיין, השם נגלה אליו בסנה ואמר לו שהוא אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אבל הוא לא אמר לו את שמו. בתשובה השנייה למשה הוא אומר לו, השם אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כלומר, השם, שם הוויה, י' ק' ו' ק', אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שלחני עליכם. כך ידעו זקני ישראל, שבאמת הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ושלח אותו. ובאמת משה אומר להם אחר כך את השם הזה, שם הוויה. ועוד נסביר את הצורך בשני שמות. שם אהיה או אהיה אשר אהיה, והשם השני, השם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. שם אהיה, כבר אמרנו, מתייחס לכך שהקדוש ברוך הוא יהיה איתם בצרתם, ולמחויבות שלו לגאול אותם משעבוד מצרים. כבר דיברנו בשיעורים הקודמים, ששמו כאלוהי האבות בפרשיות, כרוך בברית שלו לתת להם את ארץ כנען. שני השמות הם המחויבות שלו להוציא אותם משעבוד מצרים, והמחויבות להביא אותם אל ארץ הכנעני. בשולי הדיון הזה, אני רוצה שנזכיר באמת את המחלוקת החשובה בין הפוסקים ובין המפרשים, בשאלה אם השם הראשון שאמר השם למשה הוא אהיה אשר אהיה או אהיה. רש"י רואה בשתי האפשרויות האלו שני שמות. בהתחלה אמר לו אהיה אשר אהיה, אהיה איתם בצרה הזאת, ואחר כך בצרה אחרת, אחר כך צמצם הקדוש ברוך הוא ואמר רק אהיה איתם בצרה הזאת ולא נדבר איתם על הצרה הבאה. אבל הרמב״ם במורה נבוכים פרש ששמו הוא אהיה אשר אהיה. וכך באמת הבין המחבר תפילת הנני אני ממש, הרשות לשץ לפני תפילת מוסף בימים נוראים, שהוא קורא לו בשם אהיה אשר אהיה. אבל רוב הראשונים הבינו ששמו הוא אהיה. ומה שנאמר אהיה אשר אהיה, אשר אהיה זה פירוש שמו. למה הוא נקרא אהיה? שכוונתו להיות איתנו לעד. נעבור קצת לפסוקים הבאים מי"ח ואילך. וכך כתוב שם. ושמעו לקולך, ובטא אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי והיכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר יעשה בקרבו, ואחריכן אשלח אתכם. ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, ורק כי תלכון לא תלכו וקם. ושאלה האישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. שתי רמאויות עלולות להשתקף מדברי השם אל משה. על בני ישראל לספר לפרעה, שהם לא יוצאים ממצרים, אלא שהם הולכים דרך שלושת ימים לזבוח, ותו לא. מלבד זאת, עליהם ליטול ממצרים בשאלה, כלים, וכשהם יצאו ממצרים לארץ כנען, ודאי הם לא ישיבו את הכלים האלה. סביב השאלה השנייה, שבגניבת הכלים היה כתרוג על ישראל במשך דורות רבים. אנחנו נעסוק בזה עוד מעט. כאן נעסוק בדרך שלושת ימים. ובאמת, מי שקורא את המאה, קצרה ידו של הקדוש ברוך הוא להושיע את עמו בלי עורמה ולא כמו גנבים בלילה ולהוציא אותם מחוזק יד. מדוע לא יאמר משה לפרעה במפורש שהם נפרדים ממצרים לארץ אבותיהם ולא על מנת לשוב למצרים? איתן הטוען נגדנו שרמאות מותרת כנגד הפשע המצרי על שיעבודם של ישראל. וכמו שאיתרנו את הרמאויות של יעקב בספר בראשית. אבל בואו נסתכל ברש"י. רש"י מבאר בשם חז"ל, מדוע אמר משה שמכת בכורות תהיה כחצות הלילה, ולא בחצות הלילה בדיוק, למרות שזה קרה באי בחצי הלילה, בדיוק בחצות הלילה. אומר רש"י בפרק י"א, פסוק ד', ורבותינו דרשו כמו בחצי הלילה. ואמרו שאמר משה כחצות, דמשמע סמוך לו או לפניו או אחריו, ולא אמר בחצות, שמה יתרו יצטגניני פרעה, ויאמרו משה בדי הוא. בואו נחשוב. חזר חששו לחילול השם מטעות של דקות ספורות אצל הצטגנינים בשעת מכת בכורות, ולא חששו לחילול השם בשקר מפורש על הליכת שלושת הימים. ניתן לשאלה הזאת, אני מציע ניתן לה שתי תשובות. תשובה אחת, כבר דיברנו בשבועים הקודמים שמשה לא קיבל בסנה את הנהגת בני ישראל לארצם. מינויו של משה מסתיים בצו והוציאך את עם ממצרים תעבדון את הערבים על ההר הזה. שליחותו אל פרעה איננה אלא להוציא את עם ישראל אל חירותו הגדולה והנצחית. כלומר, היא לא, סליחה, שליחות שלו אל פרעה היא לא להוציא את עם ישראל אל חירותו הגדולה והנצחית בארץ ישראל, אלא רק אל דרך שלושת הימים. כלומר, הדרך ממצרים להר סיני. דרך ממצרים להר סיני, אבל המרחה בערך 45 יום. אבל זה היה בגלל העיכובים. או בגלל שהעם הלך בה יחד עם הזקנים, עם אנשים, עם הטף. אבל מרחקים בדרך כלל מודדים אותם על פי דרכו של גבר בודד שהולך למסחרו. מהר סיני היה במרחק דרך שלושת ימים ממצרים. משה לא אומר לפרעה שהם עתידים לחזור אחרי שיעבדו את השם בהר סיני. ואם אני מבין נכון, הדברים עדיין אינם מוכרעים. עדיין לא ברור אם העם ישוב למצרים או ימשיך בדרכו. העובדה שבני ישראל לא שבו למצרים היא לא דבר המובן מאליו בראש. אנחנו רואים שבני ישראל רצו לחזור למצרים לא פעם ולא פעמיים. קשה מאוד מאוד לעם שלם לעמוד בתלאות של המדבר. משה אומר לפרעה רק שהשם ציווה אותם לעבוד אותו במקום שבו בער הסנה. ולמעשה הוא משדר לו את האמת, שהוא בעצמו, משה, איננו יודע איך ייגמר המסע הזה ומה תהיה באחרית. הוא לא קיבל שום מינוי או סמכות לכך, וכנראה שהדבר הזה לא הוקלט ותלוי בבחינת עם ישראל. פרעה מנסה פעם אחר פעם להבטיח את חזרתם של ישראל למצרים, על ידי זה שהוא אומר שבני המשפחות שלהם יישארו, כך אומר במכת הרבה, אחר כך במכת חושך הוא אומר שצונה מובקרה יישארו במצרים, אבל משה מתעקש על כולם לבוא לעבוד את השם. וההחלטה מה תהיה אחריתו של המסע להר סיני, תיפול בלי האילוץ שהם צריכים לשוב למשפחותיהם או לצונה מת בקרם. זאת הייתה האמת, לא הייתה כאן העמדת פנים. פרעה הבין את זה. והתעקשותו ועמידתו לא ניקח על התנאים לשחרור מבעות היטב לא ההנחה הזאת שהוא הבין שהדבר עוד לא הוכרע ורצה לשכנע אותם לחזור למצרים על די שישיר שם את המשפחות או את הצון ואת הבקר. ניתן תשובה שנייה. אני מוכן לקבל פרשנות שסתם משמעות דרך שלושת ימים היא שכעבור זמן כלשהו הם צריכים לשוב לעבודתם במצרים. שוב, לא כעבור שלושה ימים. הם הולכים דרך שלושת ימים, זה יכול לקחת כמו שאמרנו, 50 יום. ולעם שלם. דרך חזרה, עשויה לקחת מספר ימים דומה. צריכים לתת עוד כמה ימים לחג השם, ולעבוד אותו בהר סיני. פרעה הביא לזאת. החופשה נראתה לא ארוכה מדי. הוא יצא למשה לסבוח בארץ מצרים, ואחר כך ביקש רק הרחק לא תרחיקו ללכת, כדי שלא יהיה כל כך הרבה ימים, כמו שתארנו כאן, זה דבר שה... מבחינתו עלו לקחת 4 חודשים. לפי מה שאמרנו, אילו פרעה הסכים לתת לעם ללכת לסבוח להשם, הם באמת היו צריכים לשוב לעבדותם, בגלל שמה שאמר משה, פירושו, אנחנו נחזור. אילו כך היה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים לדאוג, היה מוצא דרך לגאול אותם, למרות שהם שבו לעבדותם כמו שהם התחייבו. אבל, פרעה התעקש, הוא הבטיח והוא חזר בו. בסוף הוא גייס את כל הצבא שלו ולחם בהם על ים סוף. ברגע שפרצה המלחמה בים סוף בין השם לבין צבאו של פרעה, ופרעה הפר את הבטחתו, השתנו כללי ההסכם. מעכשיו מי שניצח במלחמה רשאי לעשות כרצונו. יש דמיון לא קטן בין הדברים שאמרנו כאן לבין מה שקרה במלחמת העצמאות בדורים. נציגי היישוב היהודי הסכימו להחלטת החלוקה של האום. למרות שההחלטה הזאת קבעה גבולות בלתי אפשריים למדינת היהודים. ההסכמה הזאת חייבה אותנו עד לרגע שמדינות ערב סירבו בהסכם, פלשו ביום העצמאות לארץ במגמה להחריב את היישוב. לרגע זה נקבעו גבולות שביתת הנשק במקום קרוב למה שהשגנו בעזרת השם בכוחנו הצבאי, ללא קשר הדוק להחלטה של ועדת החלוקה. אני חושב שייתכן שזה פשר הפסוקים שהבאנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לבקש מפרעה הליכה לדרך שלושת ימים. אבל בדרך הזאת הם לא יגיעו לארץ כנען, הם יצטרכו לחזור. לכן אומר הקדוש ברוך הוא שפרעה לא יסכים עד שתפרוץ מלחמה, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ואז השם יכה את פרעה והיציאה כבר תהיה גמורה עד שהם יבואו לארץ כנען. אני רוצה לדבר דבר נוסף על משמעות דרך שלושת הימים. משנה מסכת אבות פרק ו' אומרת, ואומר והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מכאן יכלו חז"ל להסיק שעוסק בתורה הוא בן חורין. והסברה אומרת להפך. שעוסק בתורה, החירות שלו מוגבלת בחמת המצוות הרבות שמוטלות עליו. יכול להיות שחז"ל למדו את זה, בין השאר, בדיוק מהפסוקים שאנחנו עוסקים בהם עכשיו. העבדים העברים לא דרשו לעצם חירות לאומית, במשא ומתן עם פרעה. הם דרשו רק דבר אחד. לאפשר להם פעם אחת לעשות את חובתם ולעבוד את השם אלוהים. אבל פרעה סירב לתת להם אפילו את הזכות הבסיסית הזאת. כך התחיל מאבק. המאבק הזה הגיע לסיוע בים סוף. במלחמה בין השם לבין חיל פרעה על הים, ואז יצא עם ישראל לחירות גמורה, שהייתה גם חירות דתית וגם חירות לאומית. מה שעולה מכאן, שהמאבק על חובת עבודת השם, הוליד בעקבותיו מאבק שחרור לאומי. כלומר, העוסק בתורה, או עובד השם שדומנו, הוא ההופך את העם לבן חורין. בהמשך ההיסטוריה היו לזה דוגמאות רבות, גם במקרא וגם אחריו. על דוגמה אחת בתורה דיברנו, כשדיברנו על בשכר נשים צדקניות, שיראת אלוהים של שפרה ופועה, שלא הסכימו לפגוע בילדים, היא יצקה את יסודות החירות של העם העברי המשועבד. בעצם היכולת לסרב לפרעה, זאת את האחרות. גם דבורה הנביאה עומדת על הקשר בין לימוד תורה ושמירת מצוות לבין החירות הלאומית. דווקא לומדי התורה התנדבו מרצונם למלחמה הקשה והמסוכנת בסיסרא אסף כבר ימים. וכך היא אומרת, בשירת דבורה, בשופטים פרק ה', מינים אחיר ירדו מחוקקים ומזבולון מושכים בשבט סופר. ונביא גם דוגמה אחת בתקופה שאחרי המקרא. מתתיהו החשמונאי, כדי לשם השם, וחירף נפשו על שמירת מצוות השם. בעת גזירת ההתייבנות של אנטיוכוס. בנו יהודה המכבי, שבא עם אחיו בעקבותם, הפכו את המאבק הקנאי לשמירת התורה, למאבק חירות לאומי נגד היוונים הסלבקים, והקימו את מלכות ישראל החשמונאית העצמאית. גם המאבק על חירות ישראל ממצרים, החל במאבק על היכולת לשמוע על השם ולקיים את המצווה שלו. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אני שאל לשאלה שאמרנו שנדבר עליה, שאלת הכלים. שוב, ושאלה אישה משחלתה ומגרד ביתה, כנחס וכולי זה המשמעות. ניצול טוב ליבם של המצרים והתמימות שלהם, כדי לדול מהם כלים יקרים ולברוח איתם, למדבר על פי צו השם, זה דבר שעורר תהיות רבות ביחס בין תורה למוסר. הוא עורר גם אמירות אנטישמיות במהלך הדבות. והתשובות לשאלה הזאת רבות מגוונות. לפי שתיים. תשובה אחת, מה שנאמר בגמרא בסנהדרין דף צדי א'. שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדם. אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן אתכם העם בעיני מצרים, וישילו ותנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. אמר גביע במשיש על החכמים, תנו לי רשות ולך לדון עמהם לפני אלכסנדרוס. נתנו לו רשות והלך לדן עמהם. אמר להם, תנו לנו שכר עבודה של 60 ליבו, ששיעבדתם במצרים 34 שנה ו-400 שנה. אמר להם אלכסנדרוס מוקדון, תחזירו לו תשובה. אמרו לו, תן לנו זמן 3 ימים, נתן להם, בדקו ולא מצאו תשובה, הניחו שדותם כשהם זרועות, קרמיהם שהם נטועות, וברחו. אמרה אמרה, צדקה לגניבת כלי המצרים כשכר שנות עבדותם של ישראל במצרים. ולמרות שבאותה שעה השכר הזה לקח כרמאות, זאת הייתה רמאות פרטית לצורך צדק כללי. אגב, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אנואר סאדאת, נשיא מצרים, שפתח נגדנו במלחמת יום הכיפורים, אמר פעם שהיהודים היו גנבים שלקחו ממצרים את כלי הכסף ואת כלי הזהב והם חייבים להחזיר אותם. נחמד, היסטוריה חוזרת על עצמה. ניתן תשובה מקוטב אחר, תשובתו של אבן עזרא. הוא אומר שבמקום שקיים צו השם, לא צריכים לשאול על גניבה או גזירה, כי הכל של הקדוש ברוך הוא. וכך הוא אומר, פרק ג' פסוק כ"ט, ויש מתוננים ואומרים כי אבותינו גנבים היו. עונה אבן עזרא ואליה לא יראו, כי מצווה עליונה הייתה, ואין טעם לשאול למה, כי השם ברא הכל, והוא נתן ראשו למי שירצה, ויקחנו מידו ויתנו לאחר, ואין זה רע, כי הכל שלו. אבן עזרא מאמין לנו כאן אתגר חמור מאוד, ולא פשוט, ביחס בין תורה לבין מוסר. הכל שלו, הכל צו השם, וכבר תקלו מענייני גנירה או גשלה, עננו בהם. אני חושב שהיא הנוכחות בשתי הדרכים שאמרנו מדברת בעד עצמה, ואני רוצה להציע כאן פירוש אחר, ולבנות אותו על 5 נקודות. נקודה ראשונה, המילה לשאול בלשון חכמים זה ליטול חפץ על מנת להשיבו לבעליו אחרי השימוש. אבל בלשון המקרא לשאול זה לבקש. דבורה מספרת על סיסרא מים שאל חלב נתנה. סיסרא לא כיוון להשיב את המים ליעל אחרי השימוש בהם. שאל, ביקש. הוא כיוון לשתות אותם. גם כאן. בני ישראל ביקשו את הכלים מן המצרים כמענק שחרור, ולא כדי להשיב אותם. כך פרשו גם הרשב"א וחזקוני ברבינו חננאל ועוד. זאת אותה נקודה ראשונה. נקודה שנייה. המילה ריקם, מה שנאמר כאן, והיה כדי לחול לא תלכו וקם, היא מילה לא שכיחה. אבל היא נאמרת שוב בפרשת שחרור עבדים בתורה. וכך נאמר בספר דברים, פרק ט"ו, וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצמחה מגונחו, מקווה אשר ברכך אשר מלאך תיתן לו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, עבדך אדוני אלוהיך משם, כאן הולכים לשמחה את הדבר הזה. מענק שחרור לעבד הוא דבר נכון. ונראה שהתורה לומדת אותו ממענק השחרור, שהעניקו המצרים לישראל בעת השחרור. וזה בעצם גזירה שווה, מעין גזירה שווה, שדיברנו כאן ריקם ריקם. חזקוני כבר עומד בפרשה שלנו על הדמיון בין שתי המילים. נקודה שלישית, מענק שחרור זה לא רק ליחיד שמשתחרר מעבדותו כמו שעולה בפרשה שקראנו בספר דברים, פרשת ראה. מענק שחרור מגיע גם לאב שיוצא לחירות והולך לבנות את מולדתו החדשה. ונראה דוגמה משיבת ציון, לפני ימי הבית השני. רק נאמר בספר עזרא פרק א', ובשנת אחת לחובש מלך פרס, לכלות בדבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר כל בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס כל מלכות הארץ נתני השם אלוהי השמיים והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו, עיר אלוהיו עמו ויער לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוהי ישראל הוא האלוהים אשר בירושלים. וכל עולה נשאר מכל המקומות אשר הוא גר, שם ינסו אנשי מקומו בחסר ובמסעו ובברכוש ובלמה, עם הנדבה לבית אלוהים אשר בירושלים. ויקומו ראשי אבות ליהודה ובנימין והכהנים מלווים לכל עיר האלוהים את רוחו לעלות ולבנות את בית השם אשר בירושלים וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש, בבהמה ובמגדנות לבד על כל התנדב. כולם נתנו להם את מענק השחרור הזה, כל סביבותיהם נתנו להם כמו שנאמר כאן כלי כסף וכלי זהב. גם ישעיהו כשדיבר על היציאה מן הגלות לבנות את המולדת מחדש, אז הוא אומר בפרק סמך, פתרת כתבו, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק לבוא, ובנולייך על צד תאמנה, אז תראי בנהר תופחת ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ואיפה, כולם ישבה יבואו, שבו לונה יישאו, תראות עוד לא יבשאו. כל צון כדאי קבצו לך. אלה נוויות ישרתו לך. יענו הרצון, נשמחים ובית יפתי אפר. וינק תחלב גויים ושול מלאכים תינחי, וידעת כי אני, אדוני מושיח וגולך אבי יעקב, תחת הנחוש תביא זהב, תחת הברזל אבי חסר, תחת העצי וחושת, ותחת האבנים ברזל. גם מדינת ישראל המתחדשת, בנתה את יסודותיה על תמיכה מבחוץ, משום שללא מענק שחרור אין מאיפה להתחיל ולבנות את היסודות. נקודה רביעית. למרות שלא קצרה יד השם לתת לנו בטובו ואת טובו גם בלי עזרת המצרים, יש חשיבות גדולה לסיוע והמענק שקיבלנו מן המצרים. נכון לדבר בעזרת השם על, על כך שמשה עמד בשם השם, על כך שישראל יצאו ממצרים רק לאחר שמצרים ישלחו אותם באופן רשמי. היו לעם ישראל הזדמנויות לצאת ממצרים כשהמצרים היו חלושים בחמת המכות שספגו, אבל משה עומד כאמור על שחרור רשמי ומוכח על ידי פרעה. יכלו לצאת בקרת חושך, לא יצאו. המענק שישראל קיבלו ראיה לדורות על כך שהמצרים שלחו את ישראל מדעתם. התורה גם יוצרת את הזיקה הזאת. נתינת הכלים הייתה בתמורה לכך שבני ישראל יצאו ממצרים מהר, עד שלא יחמיץ מסקם. המצרים ויתרו על הכלים שלהם, ובאת שבני ישראל יצאו ויניחו אותם לנפשם. כך נאמר, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. וישם את מסקות הלחמץ משמותם סורות וסמלותם על שקמם, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישלו ממצרים לכס ובוכלי זהב ושמלות. ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, והיה שילום, וינצלו את מצרים. כלומר, המצרים נתנו להם, תצאו כבר, תלכו מכאן. כלומר, המצרים נתנו מרצון, ובעצם בזה שחררו. נקודה חמישית ואחרונה. נראה שנתינת הכלים לא הייתה רק כדי להיפטר מן העם המפחיד והגורם את מכות מצרים. נראה בהחלט שהמכות האחרונות, בעיקר מברד ואילך, זאת המכה שהם שמעו בקולות אלוהים, ומכה שנעשתה בשמיים, המכות האלה הביאו לתמורה ביחס המזלזל של המצרים לעברים, והם הפכו את היחס הזה ליחס מכבד ואוהד כלפי משה וכלפי העם, וגם זה הביא למענק השחרור. שהכך כתוב בפרק י' א', דבר נא באוזניו וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב, ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בבני עבדי פרעה ובני העם, הם נתנו את זה מרצון ומידיעה שהם נותנים את זה ליהודים. תודה רבה.